אהבה ידיים רבותי, השיר הזה נמסר לילוי נשמת הצדיק רבי אברהם דוב בן דוד, בעל הבת עין, שהלילה זה היורצייט שלו, יום פטירתו. והשיעור מבוסס על תורתו של הגאון רבי משה פירא זצ"ל. היוונים היו עם מסוים ככל העמים, לא שמענו עליהם שהם היו מלוקטים מעמים רבים, ולא שמענו שהם התלקטו במקומות רבים. הם היו עם מסוים שגרו במקום מסוים. מה פשר הלשון יוונים נקבצו עליי? מאיפה נקבצו ומתי נקבצו? איזה קיבוץ זה היה? פירוש המילה קיבוץ היינו שאוספים דברים. בקבץ נידחינו מארבע כנפות הארץ. איסוף של הרבה פרטים יחד כמו קובץ על יד במשליות ג' י' א'. איפה מצאנו ביוונים אוסף מיוחד? זו הייתה מלחמה ככל המלחמות. מלך לוקח אדם למלחמה. אז מה פשר הלשון יוונים נקבצו עליי? על הפסוק לך שם הגדולה והגבוהה והתפארת והנצח ראות יחור בשמיים בארץ לך שם הממלכה והמתנשא לכל ראש. דורשת הגמרא בברכות את כל האחת ואחת מהמידות הללו על מאורה של הצלה ונס שקרה לכנסת ישראל. לך שם הממלכה זו מלחמת עמלק. וכן הוא אומר כיד על קסקה. והמתנשא זו מלחמת גוג ומגוב. וכן הוא אומר הנני אליך גוג נשיא ראש משך ותובל. להם שייכת נשיאות וכביכול המתנשא של בורא עולם מתנשא מעל מישהו אחר שטוען לנשיאות, והמתנשא זו מלחמת גוג ומגוג, משום שגוג ומגוג באים למלחמה בכוח התנשאות, ואילו מלחמת עמלק נכללת בלכה השם הממלכה, משום שהם באים ללחם בכוח מלכות ולא בכוח נשיאות. ההבדל שבין מלוכה לנשיאות מתפרש בדברי המהר"ל בסוף ההקדמה השלישית לספר גבורות השם, שם מפרש המהר"ל את הדברים: מלכות זה כוח שליטה, בכוח שליטה המלך מאחד את כל העם כולו. הוא שכתוב בסוג אחד העם. אומר רשי, המיוחד שבם והוא המלך, הוא זה שעושה את העם לעם. המלך מאחד את כולם יחד, ועושה את כולם לאחד. אחד העם. עוד כמה מקורות יש לזה. שמה ישראל שם לוקנו השם אחד. מביא המערה לתגמרה שזוהי מלכות שמיים שלמה. זאת אומרת שבזה שאנו מקבלים אותו כאחד, מתקמת בשלמות קבלת עול מלכות שמיים. אחד זו התכונה של מלך. המלכות מאחדת ועושה את הכל לאחד. כוח עשייה לאחד על ידי המלכות הוא בכוח השליטה. המלך שולט ומגוון שכולם כפופים לו הם מתאחדים על ידו. לכן המלך נקרא אחד העם כי הוא המיוחד והוא עושה את כולם לאחד בכוח השליטה, כוח המלכות. במידת המתנשא כאן האיחוד והשליטה באים על ידי ההתנשאות. מכיוון שהוא מרומם מכולם, כולם הולכים אחריו בכוח ההתנשאות. ההתנשאות מביאה את כולם אליו. ההבדל בין שני הדברים האלו זה האם הדבר נעשה בכוח שליטה או בכוח התנשאות. נשיא שונה ממלך בכך שהנשיא שולט בכוח רוממותו על ידי זה שהוא מתנשא. המידה שנקראת מתנשא, היינו כשאחד מתנשא מעל כולם, מנהיג את הכלל בכוח רוממותו. יש ברוממות כוח הנהגה, מלוכה מנהיגה בכוח שליטה. הנשיאות מנהיגה בכוח רוממות. בלשון חז"ל, את הראש שבכל סנהדרין ממנים להיות נשיא עליהם, השם נשיא נמצא בו, משום שהוא מורם מעל כולם. הוא באמת נשיא מעליהם, ולכן נותנים לו את התואר נשיא. זה נשיא הסנהדרין המיוחד שבהם. ראש לכולם. זה לא כוח מלכות ולא שייך שום... לא שייך שם כוח מלכות. זה לא נעשה על ידי שליטה, על ידי רוממות. הממלכה והמתנשא אלו שתי פלוקטות שיש לבורא עולם עם שני מיני יריבים בעולם. יש מין אחד של יריבות שטוענת לשליטה כנגד שליטתו התברך. היא טובעת ונוטלת לעצמה כוח מלכות בלי סיבה וטעם. היא מולכת. על זה נאמר וכל הרשע כולה כי השן תחלה כי תעביר ממשלת זדון מן הארץ. בראש המילים הרשע תהיה כלו הייתה. כאשר תבוא ממלכת הזדון מן הארץ, בלי שליטה הם אפס. כל כוחם הם בעובדה שהם שליטים. וכאן הם לוקחים את כוחם. זו שליטה בלי טעם ובלי סיבה. זו שליטה ושליטה בלבד. ברגע שהשליטה נגמרת, ברגע שאין להם ממשלה, הם מתאפסים. וזה בכל הרשע כולה כי השן תחלה כי תעביר ממשלת זדון מן הארץ. כשממשלה תחלה, כאשר אין להם כוח שלטון, הם ממילא אפס. אין סיבה לשליטה שלהם. זו שליטה שהיא שליטה בלבד. הם לקחו לעצמם אך ורק את כוח המלכות. מהיכן להם כוח המלכות? זהו סוד של חוצפה. כתוב בגמרא בסוף סנהדרין, חוצפה מלכותא דבלא תגא. זו מלכות ללא כתר, מלכות בלי כבוד, מלכות בלי שם, שום טעם וסיבה. רק מלכות בלבד. כל מי שנתקל פעם בחצוף, ואין מי שלא נתקל פעם, יודע שזאת מלכות הבלות תגה. בכל סיטואציה לקח לעצמו שליטה בלי שום סיבה, אלא בכוח החוצפה בלבד. זאת שליטה חסרת טעם. הוא מושל, הוא עושה את עצמו למלך. בכל הרשע כולה כעשן תכלה, כי תעביר ממשלת זדון מן הארץ. ברגע שממשלה וכוח השלטון ניתן מהם, אין להם כל שליטה. ניקח את צידו הפנימי של הדבר, איך נראה אצלנו ביצר הרע. זה אותו כוח עצמו. אם נבוא להיותי יצר שפוקד עלינו, לעשות דברים מסוימים, נשאל אותו מה טעמם של הדברים. למה? אין תשובה. פשוט מכוח שליטה. הוא שליט עלינו ועל רצונותינו. זאת מלכות הבלות תגה, בדיוק. מלכות בלי כתר. אין סיבה ואין טעם. העניין הזה הוא העניין שתחתיו אנו מצויים. גם כל אחד ואחד כנגד כוחות הרע שבקרבו, וגם השלטון הכל העולם כולו. זה שלטון שהוא שלטון בלבד. ברגע שינטל השלטון, הדבר יהיה מדהים עד כמה שהוא כשל עצמו. הוא אפס. תיתן ממנו את כוח השליטה, ואז תשאל אותו מה יש לו להציע בלי כוח שליטה. זאת פשוט תהיה בושה, לא נבין מה עשינו. איך לא הבנו את זה מראש? היצר הטוב נקרא בלשון של שלמה המלך, ילד מסכן וחכם. יצר הרע נקרא מלך זקן וכסיל. ילד חכם מציע את כל הטעם שיש בחיים. כל טעם שיש בחיים נמצא גם בילדות וגם בחוכמה. ילד זאת הרעננות של עצם החיים. החוכמה זה טוב, טוב הטעם של כל הטוב, של כל דבר טוב בעולם. כל חוסר טעם נמצא גם בכסילות וגם בזקנה. זקנה יש בה טעם עד כמה שהיא חוכמה. כאן יש זקנה וכסילות, אבל הוא מלך. הוא זקן, הוא כסיל, אבל הוא מלך. השני הוא ילד וחכם, אבל הוא מסכן. הוא גם ילד וגם חכם, ואז הוא מציע כל טעם טוב שבעולם. אבל אף אחד לא שומע בקולו, כי כולם נתונים בשליטה של מלך זקן וכסיל. אין כל טעם, אבל הוא מלך. מלכות הבלות תגה. זה כוחה של המלכות שאנו נמצאים בשליטתה היום. זאת המלכות שנקראת ממשלת זדון. ועליה אומרים בכל הרשע כולה, כי השן תכלה, כי תעביר ממשלת זדון מן הארץ. תול מה שהמלך, תול מהמלך זקן וכסיל את השליטה, ועושה אותה לא מלך, אז הוא זקן וכסיל. מה הרכובס של זקן וכסיל? אם תיקח את המסכנות מיצר הטוב, אז הוא ילד וחכם. זה צד אחד. זה מה ששליט היום. על זה נאמר לך השם הממלכה. כביכול ברי עולם יגלה את מלכותו, כשהוא יהיה מלך, תינטל המלוכה מכל האחרים. ואז וכל הרשע כולה, כעשן תכלה. אבל בגלוי המלוכה בלבד אין בזה די. יש בלם עוד כוח, והכוח הזה הוא כוח נוסף של רע. והוא נקרא מתנשא. הוא כבר טוען לכתר, הוא טוען לרוממות. זהו כוח נוסף. התביעה הזאת לרוממות זאת התביעה של גוג ומגוג. בגמרא בתחילת ברכות כתוב, למה רגשו גויים ולאומים יגעו ריק, התייצבו מלכי... כתוב שהפרק השני בתהילים, בברכות, כתוב שהפרק הזה, של למה רגשו גויים ולאומים יגעו ריק, התייצבו מלכי ארץ ואוזנים יעשו יחד על השם ועל משיחו, מוסב על מלחמת גוג ומגוג שהם יבואו להילחם על השם ועל משיחו. ילחם על מלך המשיח. אפילו אחרי שהמלכות תתגלה בעולם, יהיה עדיין בעולם עוד כוח. הייתה רשע שכבר כתר באשן, כי תעביר ממשלת זדון מן הארץ. אבל עדיין יש מקום לעוד כוח של רע, שגם אותו צריכים לנצח. הם יבואו על השם ועל משיחו. מה עניינו של כוח התנסות של גוג ומגוג? מסביר המהר"ל שכוח התנסות שלהם מכוחו של יפת. גומר ומגוג הם מבני יפת, שנאמר עליו אחי יפת הגדול. יפת תובע גדולה, הוא הגדול. הגדולה הזאת זה סוד התנסות של יפת. יפת הוא מתנסה. הוא טוען לכתר. הוא טוען לכתר בעולם, לרוממות. בנבואת יחזקאל, הנני אליך גוג נשיא ראש משך ותובל. גוג עושה את עצמו נשיא. כביכול ברי עולם אומר לו, הנני אליך על ידי מידת המתנשא ומידה זו מכרעת כנגד נשיאותו שלו. עיקר עניינו של יפת נמצא ביוון, כמו שמפורש בגמרא. רבי שמעון בן גמליאל אומר, אף ספרים לא התירו שיכתבו על היוונית. מה הייתה? מה? אמר קרא, יפת אלוקים ליפת וישכון בעולי שם. דבריו של יפת יהיו בעולי שם. יפיפותו של יפת יהיה בעולי שם. הפסוק עצמו אומר יפת אלוהים ליפת, מכאן שבפסוק עצמו כתוב שעניין היופי נמצא בעצם שמו של יפת. ועל זה אומרת הגמרא יפיותו של יפת יהיה בעלי שם. מכיוון שלשון הוא יפת אלוקים ליפת, אנו למדים שעניינו של יפת נמצא בתמצית ביוון. ולכן אף הספרים לא הכתיר שיכתבו אלה ביוונית. משום שיפת אלוקים ליפת וישכון בעלי שם. יפיותו של יפת יהיה בעלי שם. למדנו כאן שעיקר עניינו של יפת מרוכז ביוון. יוון הם אלה שאצלם נמצאת עיקר הצורה של יפת. את המידה הזאת שנקראת המתנשא, כביכול ברי עולם מגלה במלחמת גוג ומגוג. והטעם כמו שמפרש במערל, משום שהם בני יפת. אם כן, זה עניינה של יוון בעולם. הם טובים לעצמם מתנשא. הם טובים לעצמם נשיאות. המלכות הרביעית היא מלכות שעליה נאמר, וכל הרשע כולה כאשן תחלה כי תעביר ממשלת זדון מן הארץ. ועניינו של יוון, עניינם של יוון זה המתנשא. הם גדולים ומורמים יותר. ידועים מאוד דברי המערל בחיבור נייר מצווה עניינם של יוון שתימו את כל השמינים שבהיכל. אומר המערל של היכל 65 מספרו 1 פחות מיוון 66. זה עניין יוון להעמיד את עצמם שהם מעל ההיכל. זה מתאים ממה שהתבהר בדברי המערל שהזכרנו. עניינם של זה של עניינם זה הרוממות שהם טובים לעצמם בטענה שהם מעבר. הם טובים לעצמם גדולה שהיא מעבר לגדולה הזאת. לא בכוח שלטון הם באים, אלא הם מתנסים. לכן הם תימו את כל השמנים שבהיכל, משום שהם רואים את עצמם מרוממים יותר מההיכל. אז בזה הכוח הם חיללו את ההיכל. מה פשר הדבר ומה סוד הנשיאות שהם טובים לעצמם? מהי הגדולה שלהם? אחי יפת הגדול, יפת הוא גדול. זאת גדולה כזאת שטובעת לעצמה את הגודל, שהוא גדול יותר מכל גדול. רב זה הרבה. גדול פירושו לקחת את כל הריבוי לעשות ממנו דבר אחד. כמות רבה לא נקראת גדולה. אדם שיש לו כמות גדולה של דבר מסוים, כמות של כישרונות, כמות ידיעה או העמקה, הוא לא נעשה גדול. צרור מרגליות שנמצא שלך נקרא רב. החוט שעליו שוזרים את כל המרגליות האלה נקרא ענק. זה שם של גדולה. עם גדול ורב רם כענקים. ענק זה אחד השמות של גדולה. מכיוון שהדבר הזה גדול במיוחד נקרא ענק, אבל עניינו בקיבוץ של הפרטים. זה עניינו של הגדול בקיבוץ הפרטים. אדם נקרא גדול רק אם כל פרטי המעלות שלו נתקבצו יחד לקומה שלמה. אז הוא יכול להיות גדול ויכול להיות ענק. ובלי זה, זה עדיין רב. עשיו אמר, יש לי רב. יעקב אמר, כי חנני אלוקים וכי יש לי קול. עשיו הוא לא גדול. על עשיו נאמר בנבואת עובדיה, הנה קטון את התיך הבגויים, בזוי אתה מאוד. יעקב הוא זה שאצלו יש את המידה הזאת של כי חנני אלוקים וכי יש לי קול. הוא יכול לקחת את כל הרב הזה ולעשות ממנו אחד. בשיר של ראש חודש נאמר, יצא אדם לפועלו לעבדתו עדי ערב. והמשך, מרבו מעשיך השם כולם בחוכמה עשיתם על ארץ קנייניך. זה מה שנתפס בימות החול. אבל בשבת נאמר עליה ויחולו. שבת היא בסוד קול. לכן השירה של שבת היא מגדלו מעשיך השם מאוד עמקו מחשבותיך. כנגד מרבו של ימות החול, בשבת השירה מגדלו מעשיך. כאן נקודת הבדל בין זה, שבין זה לזה. עניינה של יוון זה בתפיסת קול מזויפת. במילה אחרות זאת גדולה מזויפת. קודם בעיקר השם, אחי יפת הגדול. אנו יודעים שטבע העולם, שדבר יחד נקרא כך, רק עד כמה שיש התאמה בין כל המרכיבים של הדבר. כאשר המרכיבים יוצרים בהתאמה דמות שלמה, כאן נמצא היופי. יפת הוא גדול מהבחינה הזאת שבשמו של יפת מונח יפיותו של יפת. זה עניינו. לכן יפת ממילא הוא גדול. הגדולה הזאת אצל יפת במובן הזה שהוא יודע לאחד את כל הדברים וליצור מהם יופי. מה שנקרא התאמה, הרמוניה. היופי יש פה צד של גדול. בתפיסת יפה יש כאן משהו של גודל. יש כאן משהו גדול. במובן הזה שגדול יש בו איחוד של כל הפרטים כולם ויצירת קומה שלמה חדשה. בלשון הקודש מילה גדול משותפת גם לגידול. כשדבר גדל וממשיך הלאה לצמוח, זה נקרא שהוא גדל והלך. נמצא שהגדול עם כוח הגדילה, עם הכוח להמשיך לגדול הלאה, שני דברים האלה מתאימים זה לזה. לשונו של רבי יהודה הלוי, בשירו דבריך במור עובר, ראי נא גם ראי דודי והבן, וסור ממוקשים צינים ופחים, ואל תשיחך חוכמה יוונית, אשר אין לה פרי כי אם פרחים. כאן נמצא הזיוף של הגדול. זה דבר שאין בו שום גידול. זה יפה, אבל זה נגמר בפרח. אין לה פרי כי אם פרחים. וכאן זה הגיע וכאן זה נעצר. אם כאן סופו של דבר זה לא גדול, משהו זה לא גדל הלאה. בלי כוח הגידול המושג גדול סותר את עצמו. סוד פרי זה לא דבר שיש לו המשך, זהו הפרי. הפרחים נעצרו ביפת. אמנם זה יפה, אבל זה נעצר ביפת. ומה הלאה? זה נגמר. אין לה פרי כי אם פרחים. זה סוף עניינה של יוון. ואת תשית לבך לחוכמת יוון שאין לה פרי כי אם פרחים. זה הכל, זה יכול להיות הרמוני, מבנה יפה, אבל לא תגדל עם זה לשום מקום. זה נעצר פה. הגדול האמיתי זה גם שהוא גדול וגם שהוא מגדל גידולים אחרים. אדם נקרא גדול כשהוא ראוי להולדה, וכאן נמצאים כל עיני הגדולה. כל הסימנים, בנים כסימנים או עדיפים מסימנים. הוא גדול בזה שיכול לגדול הלאה. המצוות כאן הם נקראים פירות, נקראות פירות. אמרו לצדיק כי טוב כי פרי מעליהם יאכלו. ישעיהו ג' י'. בגמרא בסוטה כתוב וערפו את העגלה בנחל. הנחל דינו שלא יעבד ולא יזרע, בדברים כ"א. אמר רבי יוחנן בן שאול, מפני מה אמרה תורה, הווי עגלה בנחל? אמר הקדוש ברוך הוא, יבוא דבר שלא עשה פירות, ויערף מקום שאין עושה פירות, ויחפר על מי שלא הניחו לעשות פירות. הרגו אדם שלא הניחו אותו לעשות פירות. שואלת הגמרא, מהי פירות? אילם הפריה ורבייה על המעטה הזקן והסריס, הכנה מדלועד ארפינן, אלא מצוות. המצוות הן פירות, שנאמר אמרו לצדיק כי טוב כי פרי מעליהם יאכלו. מי שלא הניחו לעשות פירות, הכוונה שלא הניחו לעשות מצוות, דבר שעניינו פרי. פרי פירושו המשך של האילן. אלו דברים שאדם אוכל פירותיהם. כל השכר של העולם הבא זה האכילה מפירות האילנות של גן עדן. אמרו לצדיק כי אמרו צדיק כי טוב כי פרי מעליהם יאכלו. זה הפירות. פרחים זה נעצר, שם זה נגמר. זה לא עושה פירות. זה לא גדל הלאה ולא מגדל הלאה. זה לא ממשיך. כאן הבדל במושג גדול. זה הבדל של תהום. זה גדול וזה גדול, אבל הגדולה במובן שלנו, זה הגדולה במובן של עשיית פירות. יש לה פרי. פחות פרחים ויותר פירות. אצל יוון זה נשאר בפרח ולא מגיע לפרי. לדידן, הפרח קיים כדי שיצא ממנו פרי. זה סוף עניינה של הגדולה. כאן הוויכוח וכאן התהום שמבדילה בינינו ובינם. זה בבחינה הזאת של גדלות. עוד בחינה אחת יש בגדול, כמו שכתוב בבב מציאה, דאמר רבי חייא בר אבא, לא גדול גדול ממש ולא קטן קטן ממש, אלא גדול וסמוך על שולחן אביו זהו קטן. קטן ואינו סמוך על שולחן אביו זהו גדול. זאת אומרת שהגדולה והקטנות נמדדים עד כמה שהוא לא זקוק לשולחנן של אחרים. מי שדי לו בעצמו נקרא גדול. אין לך בתוך מערכת העולם הזה מי שטוען להיות סמוך על שולחן עצמו, מבלי שום צורך בשום דבר אחר, שבנוי אך ורק על דעתו ושכלו שלו, כמו יוון. לשנו של הרמב"ן, פרשת אחרי מות, ט"ז ח'. כי היינו צריכים לחסום פי המתחכמים בטבע הנמשכים אחרי היווני, אשר הכחיש כל דבר זולתי המורגש לו, והגיס דעתו לחשוב הוא ותלמידיו הרשעים, כי כל עניין שלו השיג אליו הוא בסברתו איננו אמת. הוא סמוך אך ורק על שולחן עצמו. אין לו שולחן אחרים. מי שסמוך על שולחן עצמו בלבד, ותובע לעצמו את השם גדול, אין לו שולחן אחרים. הוא סמוך רק על שולחן עצמו. מישהו מבין? מה שהוא מבין זה מה שקיים. מה שהוא רואה זה מה שקיים. מה שהוא לא רואה ולא מבין, לא קיים. זה נקרא גדול. הגדול של כנגד, שכנגד, זהו עומק של הדעת והתפיסה הברורה, שהשולחן שאנו סומכים עליו הוא שולחן עצמנו. זה השולחן של הקיום שלנו. אצלם זו תפיסה של להיות סמוך על שולחן אחרים, זה חוץ מהם. אצלנו זו תפיסה של להיות סמוך על שולחננו שלנו, זהו שולחננו שלנו. עשיו סמוך על שולחן עצמו, הוא קטן. יעקב סמוך על שולחן רבו, הוא גדול. אדם אמיתי תופס את עצמו נכון כפי שאדם במציאותו האמיתית. הגמרא אומרת מניין שקורא הקדוש ברוך הוא יעקב כל, שנאמר ויקרא לו כל אלוקי ישראל. זאת הגדולה האמיתית. הגדולה האמיתית היא לדעת שאין כאן שני דברים שאחד סמוך על שולחנו של אחר, וזה מקטין אותו. יש כאן דבר אחד. אני זה אחד משמותיו של הקדוש ברוך הוא. דברי חז"ל הפסוק אני ישנה וליבי ער, אמר רבי חייא בר אבא, היכן מצינו שהקדוש ברוך הוא נקרא ליבן של ישראל, שנאמר צור לבבי חלקי אלוקים לעולם. העומק של להיות סמוך השולחן עצמו באמת נמצא דווקא פה. כאן המציאות הגדולה ביותר. כאן זה להיות אני עצמי, זה פירוש המילה גדול. להיות אני עצמי זה נקרא להיות איתו יחד כביכול אחד. זהו אני אמיתי. כשהלל הזקן היה אומר בשמחת בית השואבה, אם אני כאן הכל כאן, הוא אמר דברים כפשוטן. אבל כתוב ברשי שאני זה אחד משמותיו של הקדוש ברוך הוא. כשהלל הזקן היה בשמחת בית השואבה ואמר אם אני כאן הכל כאן, הכוונה לאני שאנו מתפעלים אליו, הושיע נא. זהו גדול באמת. גדול באמת זה מי שהוא מציאות שעומדת על רגלי עצמה. זאת מציאות איתנה ונצחית. זאת מדיאות של אמת, זה גדול. הגמרא בסוף פרק שני בברכות אומרת על הפסוק שימו אליי אבירי לב הרחוקים מצדקה. הביור הפשוט מדבר על אין שידלו מעלי. הגמרא דורשת זה הפוך, שכל עולם כולו ניזונים בצדקה והם ניזונים בזרוע. הקיום שלהם הוא איתן יותר, לכן הם יכולים לעמוד ולטבוע. זאת מציאות של אמת. כל העולם כולו להפך. כל העולם כולו ניזונים בצדקה, ודווקא הם ניזונים בזרוע. כאן זה גדול. כאן נמצאת הגדולה. כאן נמצאים זה לעומת זה של יוון, כנגד מידתו של בורא עולם. והמתנשא. הם מרים פרחים ובזה הם מתנשאים. אבל המציאות היא מציאות רופפת. זאת לא מציאות איתנה של קיום. זאת לא מציאות של אמת. יש כאן תביעה לשם גדול, אבל זאת לא גדולה של אמת. כנגד זה צריכים להעמיד גדולה של אמת. של מה שבאמת גדול. שון הרמב״ם, הלכות חנוכה. בבית שני, כשמחו מלכי יוון, וכשמחו יוון, גזרו גזרות על ישראל וביטלו דתם ולא הניחו אותם לעסוק בתורה ומצוות. ופשטו ידם במעונם ובנותיהם, ונכנסו להיכל ופרצו בו פרצות וטימו התארות. וצר להם לישראל מאוד מפניהם, ולחצום לחץ גדול, עד שריחם עליהם אלוהי אבותינו והושיעם מידם, וצילם, וגברו בני חשמונאי הכהנים הגדולים והרגום. יש כאן הדגשה מיוחדת שזה קרה על ידי כהנים גדולים. זה לא התפרש לשם מה צריכים את הכהנים הגדולים כשבדווקא לעמוד כנגד יוון. על הפסוק ואף גם בזאת ביותם בארץ אויביהם לא מאסתים ולא גאלתים לחלותם להפר בריתי איתם כי אני השם אלוקיהם. אומרת הגמרא מגילה י' א' לא גאלתים בימי יוונים. הגמרא הולכת ומונה רק כהנים גדולים. שמעתי להם שמעון הצדיק וחשמונאי בניו ומתתיהו כהן גדול. כמו שכותב הרמב״ם בני חשמונאי הכהנים הגדולים מדובר רק על כהנים גדולים. זאת אומרת שמה שהעמידו כנגד יוון ולא גאלתים בימי יוונים, העמדתי להם כהנים גדולים. יש אדם יחידי שמעיקר דין תורה ומצווה על יופי. זה הכהן הגדול. הוא חייב להיות גדול מאחיו בנוי. הבגדים שלו חייבים להיות לכבוד ולתפארת. הם חייבים להיות בנוי הגבוה ביותר. והוא עצמו חייב להיות בעל נוי גדול. הכהן הגדול היינו עובד היותר גדול. הוא יותר עובד ויותר מבטל את עצמו. כאן זה המקום שבה התורה מראה מה זה גדול באמת. כאן זה המקום שזה מודגש שהפרחים הם אך ורק כדי להביא לפרי. יוונים נקבצו עליי. הקבע העיקרי, הפגיעה העיקרית שפגעו יוונים בנו, זה בעובדה שהם העמידו כנגדנו את הגדול המזויף. מכיוון שעניינו של גדול זה באיסוף של כל הפרטים בשלמות, הם הציגו שלמות מזויפת. הם הציגו משהו שנראה כדבר שלהם. כל המציאות הם מלאה כולה וסובבת סביב שלמויות מזויפות. הקבע האמיתי זה יוונים נקבצו עליי, הגדול המזויף, ופרצו חומות מגדליי. על הפסוק אני חומה ושדי כמגדלות, אומרת הגמרא, אמר רבי יוחנן, אני חומה זו תורה, ושדי כמגדלות אלה תלמידי חכמים. רבא אמר, אני חומה זו כנסת ישראל, ושדי כמגדלות אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות. בראש השם, מגדל בלשון הקודש, השם עצמו מעיד על הגודל שבו. מגדל, הבה נבלה לנו עיר, מגדל וראשו בשמיים, ונעשה לנו שם, פנפוץ על פני כל הארץ. כך אמרו בוני המגדל. זאת אומרת, שעניינו של המגדל זה בריכוז כל הכוחות כולם של אנשי העיר במגדל. כך גם כל המגדלות שהם עושים לשמירה. החומות עשויות לשמירה על הקיים, שלא ייכנס מישהו אחר. במקרה של מלחמה, המגדלים הם לשמירה. החומה שומרת בעצמה. המגדלים מחזיקים בתוכם את העוצמה של כל העיר, כדי שלא יהיה לה אבזר בחומה. אני חומה ושדי כמגדלות. את הקלייסל, המגדלות לא נגמרים פה. המגדלות נמצאים באותו מקום שבו מגדלים את ההמשך. אלו תלמידי חכמים, אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות. הגמרא אומרת מגילה חפזיין, מה תכתיב, ואת כל בית גדול שרף, בית גדול שרף באש. רבי יוחנן ורבי יהושע בן לוי, אחד אמר מקום שמגדלים בו תורה, אחד אמר מקום שמגדלים בו תפילה. כלומר, בלי מאחרות זה בתי כנסיות ובתי מדרשות. בתי כנסיות, תפילה, מגדלים תפילה. בתי מדרשות, מגדלים מהם תורה. ושדי כמגדלות, אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות. היינו אך. מה שנקרא בית גדול, כאן נמצאים המגדלות. המקום שמגדלים תורה והמקום שמגדלים תפילה. המקום שבו זה גדל ומתרומם. גדלו להשם איתי ונורא ממש שמו יחדיו. גדול, מתרומם, רם, ניסה. מקום שמגדלים תורה ותפילה אלו מן המגדלות של כלל ישראל. בתי כנסיות ובתי מדרשות. אותו מגדל שנבנה לתכלית של פן הפוץ על פני כל הארץ. כאן נמצא השורש לתפיסה מזויפת של גדול. נעשה לנו מגדל. כי בכל בריאו למה קח את המגדל והפך אותו חזרה לפרטים. משם נפוצו, משם השם בלל את שפתם. הבה נרדה ונבלה שם שפתם אשר לא ישמעו איש שפת רעהו. וכך הם חזרו להיות פרטים והתבטל עניינו של המגדל. נמצא שהמגדל עומד בסוד גדול. המגדלות שלנו אלה תלמידי חכמים שהם מגדלים תורה ותפילה. או בתי כנסיות או בתי מדרשות שמגדלים בהם תורה ותפילה. אלו הן המגדלים. עכשיו נבין. יוונים נקבצו עליי בימי חשמנים ופרצו חומות מגדליי. שני דברים. נקבצו עליי, יצרו ונתנו האפשרות של קיבוץ לפי דרכם שלהם. הידי זה הם פרצו חומות מגדליי. את מה שאצלנו גדול הם החריבו. הניצחון עליהם יכול לבוא כבר רק בדרך אחת. הידי תפיסה אמיתית ואחרת מושג גדול. ושדי כמגדלות אלה תלמידי חכמים, בתי כנסיות ובתי מדרשות. כאן נמצאים המגדלות וכל תפיסה מזויפת במושג הזה הוא ניצחון ליוון. עד כמה שהתפיסה הזאת לא נקייה, כאן נמצאת תפיסה מזויפת. רוב ענייני הערך בעולם, אם נבדוק אחד לאחד, נגלה שהם כולם דברים של נוי ויופי. מצורכי שימוש ותועלת הם יקרים בגבול. פשוט, כי אם יהיו יקרים יותר, יפסיקו להשתמש בהם. לכן מצורכי שימוש ותועלת הם יקרים בגבול. מצורכים לאכילה או לשימוש, לעולם הם לא יקרים מאוד, יש גבול ליקרות שלהם. זה חייב להיות בגבול. דבר נוי וחפצי נוי, דברים שכל הרקם הוא ביופי, הם מאוד מאוד יקרים. היקרות נמצאת בנוי. על זה אנו מתפללים, מלוך הכל עולם כולו בכבודך, וינסה על כל הארץ ביקריך. אמרנו שישנם שני גילויים למלכותו התברך. צורת גילוי של השכה השם הממלכה, צורת גילוי של השכה השם המתנשא. ההתנסות עומדת מעבר לגוג ומגוג, מעבר ליוון, מעבר ליפיתו של יפת. אז זה אנחנו מבקשים מלוך הכל עולם כולו בכבודך, שזה הכבוד המלכות. זה עניינה של מלכות. כשאומרים מלך מברכים עליו שחלק או שנתן מכבודו. זאת הברכה על המלכות. אבל וינשא על כל הארץ ביקריך, היינו שיראו מה יקר באמת. מה באמת יפה? מה באמת בעל ערך? איפה הערך האמיתי? וינשא על כל הארץ ביקריך, זאת תפילה על המידה של מתנשא. מלוך הכל עולם כולו בכבודך, וינשא על כל הארץ ביקריך. בתוך מערכת של העולם הזה שבתוכנו אנו נמצאים יש ערך עצום ליופי. כל תפיסה מזויפת ביופי היא זיוף בכל מערכת הערכים שישנה בעולם. התפיסה האמיתית חייבת להיות כי אין כרכך השם אלוקנו בעולם הזה. זאת התפיסה האמיתית. אין כרכך או אין ארוך לך. כמו שאומרים מנוסח ספרד היינו אך. נוסח ספרד היינו אך. התפיסה חייבת להיות שכאן נמצא הערך הגדול ביותר. אותה יקרות ואותו תשלום שמשלמים כאן בעולם הזה בעד יופי, את השלום הזה עצמו צריכים לשלם עבור אין כרכך השם אלוקינו בעולם הזה. לתפוס את היקרות, לתפוס את הוינשא על כל ארץ ביקריך. הנוי של הכהן גדול, לכבוד ולתפארת. זה כולל את כל מה שעומד כנגד כבודך ויקרך. הכהן הגדול יש לו גם דיני שררה ומלכות. המלך חייב בכבודו, המלך עומד בפניו. הכהן הגדול זה שאצלו מתבטא המכלל יופי של ציון. מציון מכלל יופי אלוקים הופיע. תהילים נון ב'. שמואל ודוד ישבו בנויות הרמה ועסקו בנויו של עולם. למצוא את מקומו של בית המקדש כמבואו בזבחים נון ד'. כאן נמצא היופי האמיתי. דווקא במקום העבודה, זה המקום שבו נתפס כביכול יקרחה של בורא עולם. כאן המקום שבו נתפס אין ארוך לך בעולם הזה. וינשא על כל ארץ ביקריך, כאן זה נתפס. בעבודה. אני לא יכולים להבין את זה משום שהשגות שלנו ביופי ישתבשו. אנחנו עדיין בגלות יוון. אנחנו עדיין ביוון, ביוון המצולה. מה שעומד כנגד יוון זאת התפיסה המאוד מעודנת שבשום פנים ואופן לא ניתן לצייר את התמונה להראות האדם מבחוץ. ציון המצוינת. פירוש המילה מצוין זה דבר שהתייחד מכל סביבתו. הוא נבדל והיא שם לגוי ללמד שהישראל מצוינים שם. בגרסת הפרק השני כתוב והיא שם לגוי גדול מלמד שישראל, שהיו ישראל והיא שם לגוי מלמד שישראל מצוינים שם, אבל יש גרסות הרבה שכתוב והיא שם לגוי גדול מלמד שישראל מצוינים שם. הלימוד שישראל מצוינים שם תלוי אם לומדים מגוי ומגוי גדול. גדול כמו שדיברנו, וגדול נתפס כדבר שהוא מצוין בפני עצמו, מיוחד לעצמו, דבר שלא חלק מסביבתו, שלמות לעצמה. כל דבר שהוא חלק מסביבתו הוא לא מצוין. נותן רק מי שנתפס כגדול הוא כשלם בפני עצמו. כך הוא לא חלק מכל הסביבה. גוי גדול מלמד שישראל מצוינים שם. ציון היא מצוינת. בציון נתפס הייחוד, המצוין. קיבוט כל הפרטים לגדולה אחת ושלמות אחת. זה נמצא דווקא בציון. ציון מכלל יופי ודווקא משם אלוהים הופיע. מה שאנחנו צריכים כדי לעמוד כנגד יוון זה להיכנס לציון. ציון שלנו הם שערים המצוינים בהלכה. אוהב השם שערי ציון מכל משכנות יעקב. אוהב השם שערים המצוינים בהלכה. הם נאהבים, נאהבים יותר מכל משכנות יעקב. ואין לקדוש ברוך הוא לומר לארבע עמות של ההלכה. כאן נמצא הציון מכלל יופי. הוא אשר דיברנו. הביקור שבינינו ובינם זה אם הם נקבצו עלינו שאנחנו יש לנו את הקיבוץ שלנו. אם אנחנו במגדלות שלנו, אז או שהם, או שאנחנו במגדלות שלנו, או שהם פרחו חומות מגדלי. איפה אנחנו נמצאים בסוגיה הזאת של הקטן וגדול? איפה נתפסת הגדולה בשבילנו? גדולה, יופי, ערך. שתי המלכויות שדיברנו עליהם, המלכה והמתנשא, אלו הם שני דברים שעליהם כתוב בברכות רבי אלכסנדר באתר דמצלי אמר אחי. ריבונו עולמים גלוי וידוע לפנינו שלפניך שרצוננו לעשות רצונך. ומי מעכב סור שבישהו שיבוד מלכויות. היא רצון מלפניך שתצלנו מידם ונשוב לעשות אחרי רצונך בלבב שלם. שיבוד מלכויות מכוון כנגד כוח השליטה. אנחנו תחת שיבוד. סור שבישהו זה דבר שנמצא בתוכה של הישה. מתפיח אותה, מגדיל אותה, אבל מקצר את ימיה. מביא אותה לגבור מסוים טעים מאוד, אבל רק בשעתו. אין קיים לדבר הזה. עיסה בלי סעור קיימת, כי אין מה שמקלקל אותה. הסעור שבעיסה מגדיל ומתפיח, אבל מביא אותה לקלקול בתוך יום. כנגדם עומדים הממלכה והמתנשא. הממלכה כנגד שיעבוד מאחויות והמתנשא כנגד ההתנסות המזויפת של הסעור שבעיסה. אלה הם שני כוחות הרע שכנגדם אנחנו צריכים להילחם. כנגד השיטה אנחנו צריכים להיות מורדים במלכותו של אמר זקן וכסיל. מצווה עלינו למרוד במלכותו. כנגד הסור שבישה אנחנו צריכים לחזק את מגדלותינו. כנגד ופרצו חומות מגדליי אנחנו צריכים לבנות את המגדלות תמידי חמים בתי כנסיות ובתי מדרשות. ציון מכלל יופי. אוהב השם שרי ציון מכל משכנות יעקב. הדברים היו נפלאים ביותר. ברוך השם שזכינו. רצון שנמשיך ללמוד על הימים הנשגבים האלו של ימי חנוכה. שלום שלום, אהובה ידידיי מורי ורבותיי.